אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן. שמעתי מפרסומת ברדיו שממש הצבנה אותי. זה פרסומת חדשה של תדירן, שאתה יודעת שכאילו מורגן פרידמן הוא הפרזנטור שלהם?
אתה מתכוון למורגן פרימן?
מורגן פרימן. מורגן פרידמן, לא פרידמן? פרידמן, נכון, מורגן פרידמן. פרימן, נכון, זה גם שם מאוד קלאסי לכזה שחורים. כזה free slaves. קיצור, מורגן פרימן הוא הפרזנטור של תדירן, ויש להם עכשיו פרסומת חדשה שמשווקת מה שמכונה פטנט בינלאומי בשם Aero, והטענה היא שהמזגן החדש שלהם בעצם עוזר למנוע קורונה.
מה?
כן, כן, מה שאת שומעת, טכנולוגיית ה-Aero, זה כאילו Aero, כאילו חץ אוויר, כן? Aero, פטנט בינלאומי, והם אומרים שהמצטים של המחקר שגילה שהמזגן יכול להיות אפקטיבי במניעת קורונה.
ורגע, ומורגן פרימן מקריין את זה באמת?
מורגן פרימן הוא באמת הפרזנטור של תדירן, או שהם קנו ממנו כאילו איזה איקס רפליקות, כי שמעתי את הפרסומת הזאת ברדיו, ואז חיפשתי אותה ומצאתי אותה גם באינטרנט, שבו יש את מורגן פרידמן בעצמו, ואומר, תדירן!
אתה מתעקש לקרוא לו פרידמן, אתה מייעד יודע, אותו.
אתה מייעד אותו. מורגן פרידמן. מורגן פרימן. הוא מחומות של תקווה שמסרת אחרה בנטפליקס שהוא אלוהים, והם כאילו רותמים את הסמכות הזאת שלו, מצטטים איזה מחקר מצ'וקמק, על זה שהמזגן פאקינג מונע קורונה. עכשיו, עשיתי על זה גוגל, על ה-quote unquote, פטנט בינלאומי של טכנולוגיית האירו. זה מחקר שאומר, תקשיבי טוב, שסרקולציה של אוויר מונעת... מה? מה? אתם לוקחים בעלות על רוח?
חדש, אוויר.
לוקח שנייה להבין את זה, כי כאילו, עכשיו, זה בסדר שהקמפיין מתאים את עצמו לצרכי הציבור היום, וכאילו, בקמפיין סרטון, מורגן פרימן אומר כאילו, there's a world of invisible enemies around us, וזה כאילו מין הדמיה של חיידקים, ואז רואים איך הטכנולוגיית אירו, הלאלן היא אוויר, אוקיי, וזרימת אוויר,
כן.
באים ומגרשת את החיידקים הרעים מהבית שלך. עכשיו, זה לא טכנולוגיה בינלאומי, זה נקרא פו, אוקיי? וזה טכנולוגיה מאוד, מאוד עתיקה, שיש לנו גם כיפת ברזל ממנה. נגיד, דוגמה שאני, כיפת ברזל שלה היא שאתה שם יד. זה פשוט הרג אותי, כאילו, נורא חשבתי זה בהקשר של, זה מזכיר את הדיון שלנו על רוגן, הפרק הקודם, שכאילו, מה נחשב דיסאינפורמציה של קורונה? כאילו, אתם מביאים את מורגן פרימן, אתם מביאים דמות סמכותית, שיצטט מחקר, די מצ'וקמק, שכאילו אומר שסרקולציה של
אוויר, כן, ברור. כן, ואחרי כאילו... זה מאשימים את רוגן שמראיין בראיון
בדיוק,
עומק של 3 שעות.
כן, בדיוק, מישהו שאולי הוא, יש לו צדדים מאוד שרלטניים, או מאוד בעייתיים, אבל כאילו...
אבל זה בדיוק איך שאנחנו תופסים את מסגרות הידע שלנו. פרסומות, אף אחד לא
בדיוק,
holding them accountable.
כן, כי יש בסוף מנצייה כזה, כל המחקרים נדקו... וגורם לאיידס. נכון, בסוף אתה שואל, אתה כאילו, מה שאתה כן תופס, איך שנורא מטריד. ריבית, בלתי נשלטת. אתה כאילו, מה? לא הבנתי. תשלומים אקספוננציאליים. תשלומים אקספוננציאליים? לא הבנתי.
מורגן פרידמן?
מורגן פרידמן?
לא קוראים לו פרימן? אוקיי, אז אני רציתי לספר שבהמשך לאייטם שלנו מפרק 56, על השינוי שטינדר עשתה עם כל החלוקות השונות של הדייטים הפוטנציאליים שלך, אז המאזין רותם סיפר לנו שגם אוקיי קיופיד השיקה קמפיין זהותי בשם Every Single Person, היא לא בדיוק השיקה, היא רילונצ'ד כי זה כבר היה משהו, לא חשוב, לא מעניין.
Every Single Person, אה?
Every Single Person, בדיוק, יש פה משחק מילים מאוד משעשע, אסף השטר מתהפך בכוחו.
בכוחו.
כי הוא לא מת, אבל הוא בטוח בכוח.
אבל הוא בתוך כוח, כן, בגומחתו.
כן, אז הקמפיין הזה הוא בעיקר כולל מודעות גדולות ברחבי ניו יורק, שיש בהם כזה, אתה יודע, כל טיפוס של רווק או רווקה או רווקהם אפשריים.
אבל כדי... חוץ מתאומים סיאמים, אה? תמיד מפלים את התאומים הסיאמים.
נכון.
הם לא סינגל, אה?
זהו, אז הם נורא דוחים. נורא נורא השתדלו שכולם ירגישו שכוללים אותם, אז יש שם כאילו מין כזה, every single bear, every single pansexual, every single submissive, vegetarian, אתה יודע, tree hugger.
פרוטריאן.
כאילו ממש, זאת אומרת, יש כביכול הכל, למרות שכמובן שאין הכל.
אני מקווה שמי שלא נכלל שם כועס מאוד.
אני מאוד מקווה שמי
אני שם... אני לא, באמת אפשר רק לקוות.
אפשר רק לקוות, ואני ראיתי שגם פייסבוק פתאום התחילה להשיק איזה... איזה אופציית דייטינג, אז כנראה שכולם אתה יודע, רוצים לקפוץ לקלחת הזאת פתאום, כי זה א', הדבר הבא, וב', זה גם איזה מקפצה לחלוקת זהויות, ולעשות איזה וירצ'ו סיגנלינג מאוד מאוד כזה מין עכשווי, של להגיד, היי, גם אנחנו, לא אכפת לנו מי אתה, אנחנו נורא אינקלוסיביים, אז זה מעניין שעוד מקומות, עוד כאילו פלטפורמות מצטרפות לטרנד הזה. מעניין אם יהיה את זה, נגיד, בגריינדר, שאני כל כך לא רואה אותם. נראה שבגריינדר
יש כבר במילא מלא קטגוריות של כאילו שיט, לא?
יש אקו פס ומתאמן או נייח או נייד, ואתה יודע.
כן.
זה דברים קצת אחרים.
על הפייסבוק זה הצחיק אותי, כי ראית שמצחיק שהם משיקים דייטינג, במקביל לזה שהם השיקו את המטאברס שלהם, והמטאברס שלהם הכל, בכל האבטארים, אז אין לך בעצם דברי מין, זאת אומרת, אין לך טורס,
אין לך חלק תחתון.
אין לך חלק תחתון.
אתה קריין, אתה מגיש חדשות.
אתה חיים יבין. עכשיו, למרות זאת, רק אני אציין שבמטאברס של זה כבר היו הטרדות, והיה צריך, אחד מהשדרוגים הראשונים שעשו, זה לייצר מין 4 feet bubble סביב אנשים, אחרי שאנשים התחילו לעשות כאילו humping לאבטאר. אחד של השני, באקט של הטרלה. אז אני מרגיש שיש פה כאילו, טכנולוגיה,
איך היה המפינג בלי חלק תחתון?
תדעת, נכנסו לך למרחב האישי, הטרדה היא לא רק דבר פיזי, אפשר גם להטריד אנשים בצורה מילולית, וגם בצורה דיגיטלית, מסתבר.
מסתבר.
לעשות עם דיג'יטל המפינג, לאבטאר שלהם, וזה פשוט התחבא איזה, כי אני חושב שיש איזה, אני אוהב לחשוב הרבה פעמים על טכנולוגיה ועל דברים כאלה כמודחק, או איזה שוק של הדחקה. אז יש משהו נורא יפה ברגע הזה שכאילו פייסבוק מציע דייטינג לחצי התחתון של הגוף שלך, ומציע דיגיטיזציה לחצי העליון של הגוף שלך.
מדהים.
כן.
אני רוצה גם לדבר על השלט שראינו באיילון לפני כמה ימים. שלט מדהים, רואים בו את ביבי נתניהו, מי שזוכר או זוכרת. הוא היה פעם ראש הממשלה. וכתוב בענק, אהוב שלנו.
אהוב יקר.
לא, אהוב שלנו, זה מאוד שונה. לא, זה לא רונית שחר. אני אומרת שזה לא, זה לא אהוב יקר.
זה כמו השיר הזה של רונית שחר.
זה לא מצחיק, וזה גם לא, אני רוצה להתקדם מזה כבר, אני מאוד לא רוצה להיות בתוך הבדיחה הזאת עכשיו. כאילו, אני מאוד לא רוצה לחיות את זה כרגע. אם אתה יכול לעזור לי עם זה, אני רוצה פשוט לא להיות בזה, זה ייסורים בשבילי. כל כך לא מצחיק.
אני אפסיק, אני אעצור.
אז כמובן שזה מודעה של הליכוד, שאתה יודע, עדיין ממשיך
לקרוא. זה לא של ההמון בישראל? זה לא פשוט כל האנשים ביחד בישראל החליטו לתת שקל וכאילו להרים את הקמפיין הזה לאהוב שלנו?
לא, לא. אם אפשר באמת, אני אשמח לדבר. אז מה מצחיק אותך כל כך?
דברי.
אני אדבר.
אהובה שלנו.
אלוהים שיעזור לי. בבקשה תסתום. אז עכשיו, זה ממש ממש מעניין בעיניי, הטרמינולוגיה הזאת, כי אני רואה אותה מלא לאחרונה, ואני רוצה לטבוע פה מונח בשם רומנטיזציה של הפוליטי, שאני חושבת שאני המצאתי. אם אתם גם חושבים שהמצאתם או המצאתם את זה, תקפצו לי, אני המצאתי את זה.
אני חושב שרומנטיזציה תמיד הייתה דבר פוליטי.
לא, אבל אני מדברת על רומנטיזציה של הפוליטי, זאת אומרת, תהליך של, אולי אפשר לקרוא לזה אינטימיזציה, זאת אומרת, להפוך את הפוליטיקה, הפוליטיקה, ה-plain politics, לא היחסים בין האנשים, פוליטיקה במובן הצר של המילה של איך שאנחנו תופסים ותופסות אותה, ואם תחשוב, נגיד על הטרמינולוגיה של אבישי בן חיים, שתמיד אומר יקירי, והאהובי, והאהוב שלי, ושל גלית דיסטל אדבריאן, שגם תמיד יש לה איזה דיבור אירוטי לחלוטין וביזר על ביבי. זאת אומרת, זה איזשהו מאפיין של הימין החדש הזה, שכביכול מאמץ לו את הסטיגמה העצמית על המזרחים של חמים ואמוציונליים, ועושה לו מין ריקליימינג כזה, אוקיי? וזה מדהים שזה חלחל פנימה לתוך הליכוד, ושוב, חלחל לביבי נתניהו, באמת הצנון האשכנזי, שהוא באמת אובייסלי בן אדם קר ומחושב, ולא אמוציונלי בכלל, ואני בטוחה שהוא לא אומר לאנשים...
חיים שלי.
כן, הוא אומר את זה, אתה יודע, רק במין...
יאיר, עיניים שלי, גש לפה.
כן.
הולכים לשתול פגסוס על הטלפון של ה...
השיח הזה, זה מה שב-90s היה ללכת ולחגוג במימונה, אוקיי? זה אותו עולמות של קריצה לאוכלוסיות מאוד מסוימות, שכביכול יש לליכוד איתם איזשהו, אתה יודע, איזה מחנה משותף.
לא, אבל פה העניין זה שכאילו, זה כאילו, הטענה היא שכאילו, זה הבייס של ביבי, וזה מתפרץ החוצה, כהשפה הזאת, זה לא קריצה ל, זה כאילו מין, זה כאילו זה כן, אבל אני אומר, זה כאילו מין, השפה הזאת, כאילו מין, יש תמיכה עממית של בדיוק האנשים האלה, וזה מתפרץ החוצה, אפילו לא באיזה אמירה פוליטית, פשוט במין אהובי, כאילו במין איזה מין...
זה מה שהמודעה הזאת רוצה שתחשוב, כן. שזאת אומרת, ההמון כל כך, אתה יודע, הוא כל כך חולה על ביבי, שזה אהוב שלנו, זאת אומרת, אפילו אנחנו לא יכולים להתנסח בצורה...
כן, כן, אין
בצורה
טענה פוליטית כבר.
ממלכתית על שלט, כן, כן, אין טענה פוליטית, יש את התמונה שלו, וכתוב אהוב שלנו, אין, זאת אומרת, מה המסר? זה המסר, זה השיח שחלחל, ככה אנחנו מדברים עכשיו, לכו להזדהן עם כל הדיבור, אתה יודע, הענקי והממלכתי שלכם, ככה אנחנו מדברים.
כן, כן.
וזה עכשיו על הפרצוף שלכם באיילון, ולא צריך גם להתנסח בצורה מסוימת, כי זה שלט, ואנחנו נדבר איך שבא לנו.
כן, כן.
והקרבה המזויפת הזאת, כן. בסך הכל היא כמובן דבר מזויף ודוחה, לי זה גם מתחבר עם הטרנד של הנשיקות על הפה. של...
מה זה הטרנד הזה?
יש טרנד של נשיקות על הפה.
חשבתי שזה רק אני ואת עושים את זה. עוד אנשים יודעים את זה, גם?
כן. הייתה בדיוק פרסומת, אז הם... סיפרו להם. לא, אבל יש איזה עניין, ספציפית חברתנו אלה בן ארי, יש לה פינה בסטורי שקוראים לה סלבס מתחרמנים, וזה היא מראה בעצם צילומי מסך וכל מיני וידאויים מהרשת של, למשל, אתה יודע, אלין כהן ואבא שלה, מתנשקים על הפה, או לא יודעת, נטלי דדון ובנה בין החמש, או ממש כאילו אחים, זוג אחים, ממש מתנשקים עם הפה, לפעמים אפילו מזיזים את השפתיים, זה קשה לראות.
מה זה הדבר הזה? זה נשמע דפוק.
אתה לא מכיר את זה?
לא.
אז יש את זה, זה ממש דבר שקורה, וזה בעיניי גם קשור לעניין הזה של האירוטיזציה, רומנטיזציה, אינטימיזציה של הפוליטי, פה זה פחות של הפוליטי, כי זה יותר בתוך תרבות סלבס, אבל זה גם בעיניי הסימון הזה, של אנחנו בעצם מחצינים את המקום הזה, אתם לא תגידו לנו יותר שזה...
שזה טבו, שזה גילוי עריות, שזה לא לעניין.
שזה מגיל או לא בסדר, והדבר הזה ממש חלחל, ואני חושבת שזה משהו קרה בישראל עם הסיפור הזה, והוא משותף לשתי התופעות האלה, וזהו, זה מעניין.
אני, יש לי מבזק אחרון, אם כך.
בבקשה.
טוויטר הוציאו השבוע, עשו דבר נורא מעניין, הם הוציאו בעצם, פרסמו מחקר, מחקר פנימי שהם עשו, על, נקרא לזה, הייט, על שנאה וויראליות, והמחקר הזה גילה דבר נורא מעניין, שאם אתה אם אתה כאילו, לפני שאתה יכול לשתף סטטוס או ריטוויט בשפה של הטוויטר, אתה מקבל מין כזה פרומפט, אתה מקבל הודעה שאומרת, היי, הציוץ הזה שאתה עומד לשתף, מכיל, זה כאילו מין, אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אבל זה כאילו מין מכיל תוכן שלילי, כאילו עלול להעליב, עלול לבוא ברע, עלול להכיר את השיח פה, האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? גילו שכמות השנאה בטוויטר, ומי שבטוויטר יודע שיש בלי עין הרע שנאה ורעילות בטוויטר, יורד באיזה 30%. אני חושב שזה מעניין, כי זה מראה איך אתה יכול למנוע, או עם בלמים מאוד עדינים וחלקיים על ויראליות, אתה יכול למנוע הפצה של דברים שליליים. זאת אומרת, אנשים בעצם נורא קל לשתף משהו, ואם אתה צריך שנייה לחשוב על זה, אז זה כאילו מין, כי יש הרי בטוויטר ובכל רשת חברתית, יש בעצם את יצרני התוכן, ויש את המהדהדים.
כן.
הרבה אנשים שרק משתפים, כן? אז אם יש הגבלות על השיתוף, יש תופעות מעניינות. עכשיו, למה זה מעניין כדיון? כי הרי כל הבעיה של הרשתות זה שהן דוחפות לוויראליות, הן דוחפות לשיתוף הזה. והבחירה של טוויטר לפרסם את המחקר הזה, שהיא בעיניי מאוד אמיצה. ומאוד מעניינת, א', כי הם לא יישמו אותו, כן? זאת אומרת, הם פשוט אמרו, אנחנו עשינו את המחקר הזה וגילינו את זה, זה לא שכאילו ממחר בבוקר כל ציוץ עם כללה יהיה עליו את הדבר הזה, כן? זאת אומרת, זה לא שהם בהכרח פועלים, הם רק משתפים. ודבר שני, זה מעניין כי בעצם פייסבוק יש מכל מיני הדלפות מחקרים דומים שהם לא מספרים לאף אחד עליהם. לדוגמה, אני נחשפתי, אופו-פו הנושא של שבוע שעבר, ג'ו רוגן, אני נחשפתי אצל ג'ו רוגן, אצל שתי הוגים או חוקרי פייסבוק, שממש, זאת אומרת, מביאים מחקר פנימי של פייסבוק שגילה שאם אתה אחרי שיתופים, מונע מאנשים לעשות שייר, כמות הפייק ניוז יורדת באופן אבסולוטי, כאילו באופן פשוט מוטרף. עכשיו, זה לא שאתה...
זאת אומרת, אם אתה מגביל כל פוסט לשישה שיתופים בלבד.
בדיוק, נגיד, אני הבנם השישי שרואה את הדבר הזה, אני כבר לא יכול ללחוץ שייר. מה אני יכול לעשות? אני יכול ללחוץ על הפוסט ולהדביק את הלינק מחדש. אבל גילו שאנשים לא עושים את זה, כן? זאת אומרת, זה בדיוק העניין. אתה רק צריך לשים מחסומים נורא עדינים על, 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 על ויראליות, ואז הבעיות נורא נורא קיצוניות, כמו שנאה, או כמו זעם, או הפצת פייק ניוז, צונחות. אתה צריך ממש בלמים עדינים. ובדיוק פייסבוק לא פרסמו את זה. למה? כי הם נורא מושקעים באיזשהו שיח אחר, מה שדיברנו בזמנו. כאילו, מבחינתם הם רוצים שהדילמה תהיה בין רגולציה לבין החופש הדיבור. זאת אומרת, הם רוצים כל הזמן להנגיד, אומרים, תראו, אנחנו לא, יש פה בעיה, כן? אבל בסופו של דבר, מה תעשה? מה נגביל את חופש הדיבור? מה יהיה בקרה לפייסבוק? זה נורא בעייתי. ואתה אומר, לא, זה לא קשור. אתם סתם מסיתים את הדיון. הדיון הוא לא על, בין חופש הדיבור לרגולציה. הוא בין, אתם חזירים שרוצים שהכל יהיה ויראלי, לבין מגבלות בסיסיות, כן?
כן.
אז פשוט חשבתי שזה משהו מעניין, וחשבתי שזה יעניין את האנשים לשתף את המחקר הזה, ואנחנו נספק לו גם לינק.
בטח. אוקיי, אז לנושא הראשון שלנו, עליית המחירים, זה נושא לא סקסי ולא לא מפתה לדבר עליו, אבל זה נושא חשוב. אז זאת אומרת, אני לא חושבת שצריך הרבה פה להציג, המחירים...
פעם היה יקר ועכשיו יקר פלוס וואן.
נכון.
עכשיו יקר יותר.
נכון, אין פלוס אחד.
אין פלוס אחד, בדיוק.
זה מה שקרה...
רק שבגלל שזה ישראל, זה לא באמת אין פלוס אחד, זה אין פלוס 11.
כן, כן.
אני רציתי, חשבתי שדרך מעניינת לגשת לנושא המאוד רחב הזה, היא דווקא התופעה של גיא לרר. כי אני רוצה שאני גם נגיע לדבר על העליית מחירים עצמה, אבל אני חושב שיש משהו נורא מעניין, שבסופו של דבר יש כאילו איזה, מופיעה מולנו מציאות נתונה. וזה שהמחירים עולים, כן? זה כמעט אפילו יש בישראל איזו תחושה כמעט סטליניסטית. כאילו, אתה קורא בעיתון שהיבואנים סיכמו שהמחירים עכשיו יעלו, ועכשיו יש איזה מחאה נגד זה. המחאה הזאת נעשית על ידי מין שליחים שלנו באיזה דרך מוזרה, נגיד, איגוד הצרכנים וכל מיני חרטבוני כזה, זה לא, זה obviously לא הפוליטיקאים שלנו, כן? זאת אומרת, זה לא, זה הם, הם האחרונים בשרשרת.
זה לא מי שנגיד בחרנו כדי שיאבק עבורנו.
זה לא יכול להיות.
בשיטה הדמוקרטית העתיקה ביותר בעולם.
זה מריבה בין, כאילו, איגוד הצרכנים, או מין נציגים של הכוח הצרכני באשר הוא, והתאגידים, בפרט תאגידי היבוא, שבגלל המשבר, ה-supply chain הבינלאומי, בעצם מחויבים, quote unquote, לעלות מחירים, נגיד, נגיע לזה, ובעצם מי ש ניצב בחוד החנית של הדבר הזה, ובסופו של דבר רשם בשבוע וחצי האחרון הישגים נורא מרשימים, הוא גיא פאקינג לרר. וגיא לרר הוא מין כזה, גם בהקשר של הוויד, וגם בהקשר של המחאה, ממקם את עצמו כמין, הוא לא בדיוק עיתונאי, אבל הוא מין כאילו שופר של רעיונות חתרניים, והרעיון הכי חתרני שהוא עלה עליו לאחרונה, נקרא חרם צרכני, זה דבר שגיא לרר המציא.
כן.
זאת אומרת, זה לא היה קיים בעולם לפני זה, והוא בא עם רעיון די מהפכני של להסיט נגד מוצרים, נגד מותגים שהמחירים שלהם עולים, ולהגיד בטלוויזיה, בוא לא נקנה ברילה.
ספציפית, בדיוק, לא, בוא לא נקנה אוסם. נגד אוסם, הוא ספציפית מי שלא ראה או ראתה, פרסם סרטון בצינור, שבו הוא אומר, חבר'ה, המחיר מאוד עלה של פסטה אוסם, בואו תקנו משהו אחר.
ווילי פוד.
ומראה כל מיני מותגי פסטות סוג זין שאפשר לקנות במקום אוסם, ומעודד את הצרכנים והצרכניות לקנות אותם.
כן, זה חרם צרכני, הוא בעצם מעודד את זה, ואחרי שזה הצליח, הוא בעצם צייץ שהוא עכשיו... מתפנה לעבור למוצרים הבאים, ויש לזה איזשהו אפקט, כי באמת, פתאום לאנשים אכפת מהאיגודים הצרכני, מהצרכנים, פתאום ליברמן נכנס לתמונה, ובאמת בשרשרת אנחנו רואים איך גם היבואנים, quote unquote, התקפלו, וגם אוסם בעצם הודיע ביח, זאת אומרת, בפרש של כמה ימים, כל האנשים האלה בעצם הודיעו שהם לא הולכים לעלות מחירים, עד פסח. לפחות בחלקם עד פסח.
לא, בהתחלה הייתה הקפאה של העלייה, ועכשיו הודיעו שביטלו אותה לגמרי. אנחנו נראה מה קורה עם זה, כי כמובן אפשר to uncancel it גם בכל רגע נתון, אז זה שהם ביטלו אותה עכשיו לא אומר המון, אבל לעת אתה, המחאה הזהירה הזאת כן הצליחה.
עכשיו, מדהים אותי שלרר הוא בעצם השער לסיפור הזה, כי אני חושב שזה מתחבר לתופעה הרבה יותר רחבה, שהיא מין, נקרא לזה, הסירוס של הפוליטי. זאת אומרת, בעצם אנחנו חיים בעולם שבו אנשים כמו מרב מיכאלי הם בממשלה, כן? אבל הם גם אפריורית זאת אומרת, לא יכולים לעשות שום דבר בנידון לדבר הזה, בכלל כל הכוחות הכלכליים, וגם הכלכליים, הכוחות במובן המרקסיסטי, כן? זאת אומרת, היבואנים וזה, זאת אומרת, הם בעצם פועלים ללא מפריע, הם מעדכנים אותנו במה שהולך לקרות, והבן אדם היחיד שיכול לעצור את זה, זה באמת, אני לא אומר את זה אפילו בזלזול, הוא במובן שם אפילו יותר מעיתונאי, אבל הוא לא עיתונאי, זאת אומרת, הוא מין מנחה פופוליסט, שכאילו מין מבין שיש לו כוח, ובגלל שהוא בתקשורת ויש לו כוח, והוא באמת יכול להוביל לחרם צרכנים, הוא מצליח לבלום ולעורר את השעוריה שבעצם בולם את הדבר הזה. אבל מה שמדהים אותי זה שאף אחד לאורך כל התהליך הזה, לא מתייחס ברצינות, לא למערכת הפיקוח, לא למערכת הפוליטית, וגם במובן מסוים לא למערכת הכלכלית.
נכון, זה נורא מוזר גם בעיניי איך שהפוליטיקאים מתייחסים לזה, הם כזה מין, או, תראו מה קרה, ואתם כאילו מין, חבר'ה, זה ממש הסיבה שאתם נמצאים שם, זאת אומרת,
literally הסיבה.
לא, לא, אבל ההתייחסות הזאת, כזה מין יאיר לפיד וליברמן עושים פגישות איתם. מה זה פגישות איתם?
מה זה פגישות איתם?
אתם מחוקקים את החוקים, כאילו בוא נמנה רק לסבר את האוזן, כמה דברים שאפשר לעשות, כן? דבר ראשון, העניין של היבוא, זאת אומרת, חלק מהבעיות זה שהמדינה הזאת מושקעת ביבוא, בצורה פשוט מטורפת, וכל המאמצים מושקעים לשם. אפשר לגדל פה הרבה הרבה יותר דברים, ולהפנות את הדברים האלה פנימה.
בסדר, אבל לפני שנכנסים לתוך הוויכוחים האלה, אני חייב להגיד משהו אחד. יש פה סיפור הרבה יותר גדול שקשור לכל התהליכים של הכלכלה בעולם. פה בישראל זה מתממש כאיזו תופעה נורא מוזרה, שבו יש לך בעצם מין סינדיקטים כאלה, יש לך בעצם כאילו מין איגוד היבואנים, שמול איגוד היצואנים עושים מסע ומתן כל שנה על כמה נמוך הדולר יהיה, מול כמה גבוה הדולר יהיה, כן? הם בעצם מעדכנים אותך שעולה המחירים, כן? למה? כי יש בעיות, וכמו שאמר אחד מהם, נראה לי זה היבואן שלו, אקר או משהו, זה כבר לא כלכלי בשבילי, כן?
לא, אבל זה גם עניין. מה זה הרי יש בעיות? זאת אומרת, יש בעיות, אז אנחנו מגלגלים את זה לצרכן.
בדיוק, כן, כן.
למה זה כל כך מובן מאליו שהצרכן אוכל העובד. את הבעיות האלה? סליחה, נכון? הרי ידוע שבקורונה גם הרבה מאוד חברות מאוד התעשרו. כן. אז תגידו, כשאתם מרוויחים המון כסף, אתם גם מרודים לנו את המחירים? לא, נכון? אף אחד לא אמר, אוקיי, הדברים הולכים טוב וירדו, אתה יודע, המחירים של החומרי כן. גלם, אז בוא נוריד לכם מחירים. מישהו אי פעם הוריד מחיר? לא. אז למה אנחנו תמיד, תמיד, תמיד צריכים לאכול את ההפרש כן, הזה כן. רק שהוא לרעתנו? זה דבר די מדהים, לא, אף אחד לא חושב לעשות את זה הפוך.
לא, אז אני חושב שמה שמעניין, וזה הדברים שנורא חמקמק בכלכלה, כי בסופו של דבר אני ואת יושבים, ועל מי אנחנו כועסים? אני ואת כועסים על זה שאנחנו יושבים בקפה, ואז ההפוך עולה איזה סכום מוטרף. אבל הרי בעל הקפה, גם הוא הרי מרוויח חרה. זאת אומרת, גם בעל הקפה הוא הלקוח שגלגלו עליו משהו, כן? זאת אומרת, וזה יכול להיות ברמת המיסוי, וזה יכול להיות גם אמיתי, זאת אומרת, המוצרים עצמם, הכל מתייקר, ובאמת, אתה אומר, נכון. The buck stops with you, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, ה-supply chain הוא יותר יקר, ובאמת כולם מגלגלים את זה הלאה.
אני גם רציתי לדבר על הסיבה לדברים כן. האלה, אוקיי? כי גם תמיד לא ברור לנו מה הסיבה, נכון? אתה אומר, כאילו, אנחנו נורא חסרי עונים מול זה. כן. אומרים לך, מעלים מחירים, אתה אומר, מה, למה? למה? באמת תסבירו לי שנייה, למה? ואני ניסיתי כן לצלול לזה. עכשיו, אנשים נורא 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 מדברים בעיקר, באמת כמו שגם אתה אמרת, על הקשר לקורונה, כן. שגם באמת פגעה בשרשרת הייצור והספקה, שאנחנו נגענו בנושא הזה באחד הפרקים, כן. וגם גרמה למחסור בעובדים.
נכון.
בשילוב עם הבידודים שגרמו לעלייה בביקוש, כן? אנשים כן. היו בבית והזמינו יותר, קנו יותר, צרכו, היו צריכים, היה להם גם, הם היו צריכים מזור רגשי. כל הדבר הזה הצטבר בעצם לקלאסיקה של השוק החופשי, כלומר, הביקוש גדול מההיצע.
אבל זה נכון באלף תחומים.
ולכן המחירים עולים.
נכון.
זה כאילו
יש פחות עובדים בנמל ברוטרדם, להמיס את המחולה.
בדיוק. כן, כן. ככה מסבירים לך נכון, את הדבר נכון. הזה. עכשיו, זה כמובן גם נכון, אבל אני חושבת שיש פה גורמים נוספים לדלילות ההיצע מלבד הקורונה, שאנחנו גם נוטים להתעלם מהם. למשל, חלק מהם שקשורים למשבר האקלים. אתה הזכרת כן. את הקפה, שגם אני, זה הדבר הראשון ששמתי לב אליו בשטח, כלומר, כן. לא מהעיתון, כן. אלא ממש הלכתי לבית קפה,
בכיס.
ואמרו לי, הקפה עולה ככה, אמרתי, מה ממש נשמטה לי הלסת? זה לפני כמה חודשים זה עלה פחות. עכשיו, חלק מהסיבה שהספציפית ערביקה, שזה קפה שאני ואתה אוהבים, זה נובע מהעובדה שברזיל, שהיא אחת מהיצרניות הערביקה הגדולות בעולם, עברה קיץ חם בטירוף, שרבי, ואחרי זה הייתה שם קרה, אוקיי? זה פגע מאוד ביבולי הקפה, והפך אותם לנדירים יותר.
כן, כן.
והמחיר של קפה ארביקה, תקשיב טוב, עלה בסוף 2021 ב-60%. אוקיי? זה עלייה מטורפת. עם הגידולים גם של שיבולת שועל בצפון אמריקה וקנדה, קרה דבר דומה. כן. זאת אומרת, היה בעיה חקלאית בגלל משבר האקלים שפגעה בגידול.
ומעניין שאתה אומר זה, כי אני באמת יודע שחלק מה שהם טענו זה שזה לא רק supply chain, זה גם בעניין בדיוק של חומר גלם, גם החומר גלם של המזון מתייקר, המזון נהיה יותר יקר.
אז יש פה גם שרשרת, זאת אומרת, התבועה, התבועה, המחיר של העלה, בהתאם לזה גם מחיר המזון לפרות עלה.
גם נפט עלה.
ואז גם מחיר החלב ומוצריו עולים. זאת אומרת, יש פה שרשרת שהיא לא מוסברת רק על ידי הקורונה, וצריך לתת על זה את הדעת, ואני אגיד לך למה גם, כי זה מתחבר לי למה שאמרנו בפרק 42, שדיברנו עם שירה פלורנטין על משבר האקלים. אנחנו כאילו מדמיינים, כשאנחנו מדברים על משבר האקלים, אנחנו מדמיינים סרטי אסונות כאלה, שאתה יודע, אתה חושב על עצמך, רץ עם כל הרכוש שלך ברחובות טרופים, בין צונמי לשריפה, ומתחבא בהריסות של בתים, והכל אפוקליפטי ומפחיד. אבל למעשה התוצאות הן הרבה יותר מציאותיות, למשל שרק אנשים מאוד מאוד עשירים יוכלו עוד מעט לחיות חיים שבהם אפשר גם להחזיק אוטו וגם לשתות קפה כל יום.
כן.
אוקיי? ואז כל מי שיוכל ילך לעבוד בהייטק, ויווצרו פערים מעמדיים מטורפים.
זה כבר קורה.
בין שתי... נכון, זה מה שאני אומרת, שהעתיד הזה כבר כאן.
זה כבר כאן, כן.
אז זה מה שאני אומרת, שמשבר האקלים הוא לא, אנחנו נורא, כאילו מן הראש לנו ישר הולך לתוצאות גם הקיצוניות האלה, וכנראה שזה, התוצאות הן הרבה יותר מה שכבר מתחיל עכשיו, זאת אומרת שיהיה פה נורא נורא יקר, ופחות מדברים על הדבר הזה כשמדברים על משבר האקלים, ואני חושבת שחשוב לדבר עליו.
לא, אני חושבת צודקת לגמרי, ואני חושבת שבמובן הזה פשוט, אנחנו צריכים קצת, אנחנו חושבים על כלכלה, אנחנו נוטים לחשוב במונחים נורא צרים. מה שאת תיארת, זה שרשרת ההספקה, פשוט שרשרת ההספקה, במובן הכי מקסימליסטי ורחב של המילה, הכוונה שרשרת ההספקה היא לא רק המחולה שמביאה משהו, כן? זאת אומרת, היא בדיוק כמה עולה לחקלאי להכיל את הפרה, כשהוא צריך לייבא מזון מסין, והוא צריך לשלוח את זה אחר כך, זאת אומרת, ה-supply chain הוא במובן מסוים, supply chain הרבה יותר גדול, נכון שהכוונה הרבה פעמים לתנועת הסחורות בעולם, אבל...
לא, אבל כשדיברו עכשיו...
זה שרשרת ההספקה.
כשדיברו כן. עכשיו על שרשרת האספקה, דיברו בעיקר על זה שבמפעל מסוים,
בטח, בטח, בטח,
עצרו, זאת אומרת, דיברו על ההשפעות של הקורונה,
כן, כן, כן,
ופחות על העניינים האלה, זאת אומרת,
כן, שהם בעצם אומרת, זה כבר, זאת אומרת, זה כבר תוצאה של המשבר.
החומרים נהיים דלים יותר,
נכון, נכון,
והם נהיים יקרים יותר, וזה בעיה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה.
נכון, נכון. אני חושב שמה שהייתי רוצה להוסיף, שאני חושב שבישראל, זאת אומרת, נורא בא לי להיות שמאלנים ולהגיד, להסכים עם מה שאמרת בהתחלה, זה רק עניין שפיקוח, זה רק עניין שפיקוח. זה לא עניין שפיקוח, זה דבר הרבה יותר מסובך מזה, כי בישראל בסופו של דבר היא שילוב, וזה נורא מסורת ביביסטית של כבר מה-90s. זאת אומרת, בעצם ישראל היא מדינה עם מבנה שלטוני של, נקרא לזה, מדינת רווחה בעבר סוציאליסטית, שעברה הפרטה לא יעילה ומזורזת, ומצד שני, כלכלה נאו-נאו-נאו-נאו-נאו-ליברלית מהאכזריות בעולם, במובן מסוים, מבחינת היוקר ובאמת האלימות הכלכלית שהיא מפעילה כלפי אנשים, ומה שדפוק בזה, שדווקא אני הייתי אומר, הפוך, זאת אומרת, לשם הדיון נגיד היבואנים, זאת אומרת, זה שיש איגוד היבואנים, זה שיש המון הגבלות והמון מסע ומתן, מה בכלל אפשר לייבא לישראל, איך אפשר לייבא, נגיד שהיה עלייה ענקית של היה משבר חמאה בישראל לפני כמה שנים, אז מה עשו? פתחו את שוק החמאה, אמרו, בוא נאפשר לעוד אנשים.
נכון, פתאום היה כל מיני מותגים משונים.
פתאום כולנו מכירים, חמאת פרזידנט, מה זה חברת פרזידנט, מאיפה זה הגיע? פעם זה עולה פאקינג 40 שקל, זה עולה כמו קוקאין, היו שמים את זה במדף העליון, היית צריך, עם מפתח היו פותחים את הזכוכית בשביל שתוכל לגשת את זה, ליד הבטריות 9 ואט. היום זה כאילו זה, בגלל שפתחו את השוק לדבר הזה, ובישראל יש המון מגבלות כאלה. אני חושב שאת צודקת לגבי ה-supply chain במובן הרחב, ואני חושב שמה שמצחיק בישראל, ומה שלי הרבה פעמים עוזר להבין את זה, שיש פה איזה מפגש נורא מוזר בין מבנים סינדיקליסטים האלה, כמו איגוד היבואנים וכל מיני חרר כזה, לבין כלכלה סופר פרוצה. ואז יש לך אנשים שכאילו מין יבואן לואקר, יש לו את החוצפה לבוא ולהגיד, זה לא כלכלי לי. לא כלכלי לעשות רווח לחשבונכם, דווקא אם היו פותחים את השוק להערכתי, וברור שבתוך מגבלות מסוימות, אם הם פותחים את השוק, אז דווקא הקפיטליזם אולי היה מקבל הזדמנות לעבוד, והקפיטליזם שהוא עובד, בא ואומר משהו נורא פשוט, שתי הצדדים צריכים להרוויח, כן? אני צריך לשלם מחיר על ברילה ששווה לי לקנות אותו, ושווה לך להביא אותו. עכשיו, אם אין את הנקודה הזאת, אז יש פה בעיה, כן? עכשיו, הבעיה הזאת נובעת, זאת אומרת, באותו מידה יכולה לנבוע גם מזה שיש אובר התערבות, כן? אפשר להחליט שפותחים את השוק ונותנים גם לרמי לוי לייבא, כן? סתם אני נותן כדוגמה, נותנים לילד, ילד להתחיל להביא ג'טסקי מקפריסין של, 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 של הפסטה פזולי, כי הוא יכול שבקפריסין יותר זול לא להביא את זה. אבל זה לא עובד ככה. ואוסם וזה פאקינג שולטים בשוק, והשוק הוא בעצם לא שוק פתוח, הוא בעצם שוק ריכוזי, שנשלט על ידי מונופולים וקונצרנים,
נכון,
כאילו.
נכון, נכון. אני רק רוצה לציין עוד סיבה מעניינת ש, שקראתי לעלייה של המחירים. מסתבר שבבורסה התחילו לאמר על מחירים של סחורות, בגלל שהביטקוין צונח, כן. אז, אז, אז כל הספקולטורים מחפשים דברים קצת יותר יציבים.
הם עושים פיוטשרים של, ה, של הסחורות
כן,
וקומודטיס,
וזה,
כאילו.
וזה מעלה את המחיר שלהם, שזה...
הבנתי, שוק הקומודטיס חזר להיות חם, זה כאילו אחרי שעברנו, אחרי שכן.
כן, 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 מסתבר.
טוב, מעניין. אני רוצה לספר על סיפור מאוד מעניין, שמשפיע על מיכל באופן אישי, והוא עלייתו של וורדל. וורדל, למי שלא יודע, הוא או לא יודעת, הוא משחק מילים, משחק שפה, מאוד חמוד, שנהיה ויראלי, בקטע באמת...
מאוד, מאוד, לא. מאוד. המציא אותו בחור בשם...
ג'וש ורדל, וורדל.
כן, ג'וש וורדל.
וורדל, עם A.
שזה מין משחק מילים, הוא יצר אותו ועשה כאילו, כן, קוראים לו וורדל עם A, והוא הפך את זה ל...
וורדל, עם O. פשוט שישראלים אומרים את זה, אין הבדל. זה נשמע כאילו את אומרת אותו מילה פעמיים.
בסדר, אבל אני חושבת שאנחנו לא צריכים לדבר במקביל כל כך הרבה. אז המשחק הזה בעצם פותח על ידי הג'וש הזה לשימוש אישי, מה שנקרא, לצריכה. לצריכה, לצריכה...
הוא רק שמר את זה בשביל חבר.
בדיוק. והוא סתם, הוא עשה את זה בשביל הבת זוג שלו, שמאוד אוהבת את משחקי המילים של הניו יורק טיימס, יש להם גם כל מיני משחקים נחמדים כאלה, ואז הוא התחיל להפיץ את זה בקבוצת המשפחה שלהם, וזה נורא הצליח, אז הוא אמר, וואלה, אולי אני אוציא את זה לחופשי, להסתובב, ובאוקטובר 2021, הוא ממש השיק את זה לכלל הציבור, בתחילת ינואר של 22, דווח על 300 אלף משתמשים יומיים, ובסוף החודש הזה, אותו ינואר, כן. כבר דיברו על 2 מיליון.
ואני כבר שמעתי שבחודש אחרי זה אנחנו כבר ב-10 מיליון, לא?
אני לא יודעת, הפסקתי לקרוא את הזה.
אני לפני שבועיים קראתי שבסוף ינואר זה היה כבר ב-10 מיליון.
זה כבר מספרים מטורפים.
את יכולה להסביר עוד שנייה מה זה המשחק?
כן, אני תכף אסביר, אני רק אגיד את המסגרת של הדיון שלנו, שבשבוע שעבר המשחק נמכר לניו יורק טיימס, רק עוד אינדיקציות לטירוף שלו, יש גרסה שלו בצרפתית כבר, אגב יש גם בעברית, וורדל, זה עם עין, בחיי, יש.
וורדל זה יהיה שם הפופולרי של שנה הבאה בישראל, וורדל.
וורדל, מאוד יידישקייט כזה, יש מהדורה של הסוויפטיז, של מעריצי טיילור סוויפט, יש גם של הלהקה הזאת הקוריאנית TBS, עוד כיוצא באלה, זאת אומרת, יש כל מיני מין, אתה יודע, מהדורות פנימיות כאלה, כמו ויקיפדיה לזה, ג'ימי פלון שיחק את זה בשידור.
סאטרדיי נייט לייב, גם עשו
איזה מחווה. כן, זה נהיה סנסציה היסטרית בזמן מאוד מאוד קצר.
אני נחשפתי את זה בטוויטר כשאנשים העלו את הריבועים, כי יש מין צורה כזאת.
בדיוק, אז אני באמת אנסה להסביר, בעצם מדי יום יש מילה שצריך לגלות, יש 6 ניסיונות לגלות את המילה, וזה רק מילים של 5 אותיות, אתה מנסה, ובכל פעם המשחק אומר לך איזה מהאותיות שבחרת יש אותן במילה, ואם צדקת במיקום, אז הוא גם אומר לך את זה. קצת סיבכתי את זה.
יש כאילו 5 שורות, כל שורה אתה יכול לנסות להזין אותיות, ואז הוא אומר לך איזה מהאותיות שהזנת היו נכונות או לא נכונות. ויש לך בעצם 5 שורות להגיע לתשובה.
בסדר.
אנשים, מה שנהיה ויראלי זה שאנשים בעצם מפרסמים את המבנה. זאת אומרת, לא מפרסמים את התשובה, הם מפרסמים את הצבע של המשבצות שלהם, שתראות כמה מהר או לא מהר הם הצליחו.
מי שלא שיחק לא מבין מילה ממה שאנחנו אומרים ככה, שזאת אומרת, אם הם שיחקו, או אם הם שיחקו, אז ההסבר לא משנה. ולמה אתה כל הזמן רוצה לדבר? אתה כמו הילדים האלה שרוצים לשיר עם השיר, אבל הם לא יודעים.
אהוב יקר. אני לא זוכר.
ככה אתה מתנהג. אז בקיצור, אז העניין הזה של לשתף זה מתוך צורך, זאת אומרת, הוורדל הזה ראה שאנשים ממש מייצרים באימוג'יז את הריבועים האלה, כדי להראות, בלי לספיילר את המילה למי שעוד לא עשה, ואז הוא יצר את האופציה לשתף, וזה באמת עבד מדהים. חלק מהסנסציה זה בעצם שיש באמת מילה אחת ביום. זאת אומרת, אם אתה מסיים או מסיימת את המילה היומית, אז צריך לחכות עד 12 בלילה, תלוי מתי עשית את זה, בשביל המילה הבאה, וזה מאוד ממכר. עכשיו, באמת, הניו יורק טיימס קנו את זה מהוורדל הזה. עכשיו, אני חושבת שזה די מדהים שעסקה של נגיד, אני מעריכה...
הוא אמר כמה, הוא לא רמז, הוא אמר low seven figures.
זהו, on the low seven figures. אז נראה לי זה בין 2 ל-3 מיליון דולר, משהו כזה.
כן, את אומרת?
למה, מה אתה חושב? low seven figures, מה זה יכול להיות? זה בין מיליון ל-9 מיליון דולר, נכון?
נכון,
anyway,
נכון, כן.
אז אם זה בלואו, אז זה נכון. 1-3.
כן, זאת אומרת, הוא מכר את זה, אני הרגשתי שזה כאילו מין, שהוא אומר לואו, זה הוא מתכוון לכאילו 5.
אין מצב.
כן?
אני אומר את זה 1-3.
אוקיי, אבל, זה הרבה כסף.
אז זה מה שצחיק אותי, שכאילו מין, תחשוב על זה, על הלואו, נגיד 2 מיליון דולר, אוקיי? כן. לבן אדם אחד, אוקיי? שעבד על הדבר הזה, נגיד, לא יותר מחודש, חודשיים, בין דברים אחרים, כן? זה לא לקח לו המון, כן, זה, כן. זה דבר מאוד מאוד פשוט, שהדבר הזה באמת נחשב עסקה מאוד קטנה, אוקיי?
small fries.
זה ממש small fries, וזו אכן עסקה קטנה, כן? אני בטוחה שהבן אדם הזה פנו אליו עכשיו, כל יום מהמון חברות ענקיות עם הרבה יותר כסף מהניו יורק טיימס, שהציעו לו, אתה יודע, סכומים on the high seven figures ויותר, וכאילו הוא בעצם עשה איזשהו מהלך מאוד כזה הגון ומוסרי, הוא בעצם הלך עם חברה א' שבאמת מכבדת משחקי מילים ויש לה היסטוריה של זה, חברה שלמעשה הוא בעצם שאב ממשחק שלה בשם ספלינג בי את ההשראה למשחק הזה,
כן.
וגם פלטפורמה שיכלה להבטיח לו שהמשחק יישאר חינמי ובלי פרסומות, זאת אומרת לפחות לא פרסומות, אתה יודע, כאילו מין, מה?
אז זה מה שאני רציתי להגיע לשם בסוף, ואפשר לעשות את זה עכשיו. זאת אומרת, בעצם הגל ביקורת הכי, זאת אומרת, הוא בעצם בא ואמר, עשיתי את המשחק הזה לבנם אחד, זה נהיה ויראלי, יש פה סיפור מקסים על האינטרנט, ואני בחרתי למכור לניו יורק טיימס, כי הניו יורק טיימס הם כאילו, יש להם כבוד למשחקי שפה, והם כאילו מין מוסד שיכבד את הדבר הזה. הביקורת שקמה עליו, זה שהניו יורק טיימס זה גם מאחורי paywall, ועל כמה דאגה מאוד גדולה שהמשחק בעצם, זאת אומרת, היא קופה לתוך המנוי של הניו יורק טיימס, גם הסנדיי קרוס, גם הקרוסוורד פאזל של הניו יורק טיימס, שהוא בעצם הסיבה שהוא מוכר להם את זה, זה כי זה כאילו מין מוסד אגדי שהם השיקו ב-1942, איך זה נקרא, תשבצנה, תשחצנה, איך זה אומרים את זה בעברית?
תשחצנה?
תשבץ. שכאילו מין, זה של הניו יורק טיימס, הוא כאילו יומי והוא נהיה יותר קשה, עד שזה של סנדיי הוא הכי קשה, אז כאילו הוא בחינם בגרסה הקטנה שלו, אבל אם אתה רוצה את הגרסה הפול שופוני שלו, זה עולה כסף, כן? ואני יודע את זה כי פעם שיחקתי את זה הרבה. והוא בעצם מחר עם זה, וכמה הרבה ביקורת עליו, ואז הניו יורק טיימס היו צריכים להוציא הבהרה, שאמרו, will initially be kept in front of the paywall, לא behind the paywall. כאילו, מין זה כן יהיה חינם בהתחלה.
כן.
כן.
האמת שמה שבעיקר מוזר זה שאני ניסיתי לשחק היום ועדיין יכולתי, אז זאת אומרת, אני לא כך מבינה באיזה מובן זה נמכר לניו יורק טיימס.
האמת שגם אני בדקתי את זה, ולא כזה,
זה עדיין פתוח למשחק. אני לא כך מצליחה להבין אז מה זה אומר. יש אגב גם באמת המון המון גרסאות, זאת אומרת, כבר שכפלו את זה 1,000 פעם, אז יש כל האינטרנט מלא בגרסאות אחרות, אז גם אם הניו יורק טיימס, אתה יודע, ישמור את זה מאחורי סורג הפייוול, אז עדיין אי אפשר להגיע לזה, ויש כבר באמת מיליון העתקות. אבל מה שאני רציתי להגיד זה שזה באמת מעיד המון על העולם שאנחנו חיים בו היום. זה שהעסקה הזאת נחשבת עסקה צנועה, קטנה, מוסרית, וככה מאוד כזה מין, אתה יודע, מאוד מכובדת, כן? מאוד הגונה.
הוא לפחות רוצה מאוד להציג את זה ככה.
אני חושבת שזה גם כאילו מין נראה ככה בתוך הדבר הזה, כי יש כן בועה מטורפת של הייטק, שבתוך הייטק אפשר גם לכלול את עולם המשחקים והגיימינג, שבו זה גם מתקשר לנושא הקודם שלנו של עליית מחירים ושל החברה המקוטבת הזאת שחצי ממנה נמצא בתוך העולם המאוד לוקרטיבי הזה, והחצי השני פשוט, אתה יודע, זה כבר נהיה פשוטי העם שלא יכולים להרשות לעצמם את הדברים שפעם נחשבו הכי בסיסיים, כן? כמו מוצרי יסוד לבית, אוקיי? והדבר הזה הוא חלק מזה, כי יש פה איזה חוסר איזון חברתי שהולך ולאט לאט נהיה יותר ויותר קיצוני בהפרה שלו, אוקיי? באיזה עולם זה עסקה קטנה?
כן, אדם חרבן משהו באחר הצהריים אחד, וכאילו מין מחר אותו בכמה מילה, זה סיפור כאילו דווקא קפיטליזם קלאסי.
זה סכום שמשנה חיים, סליחה, גם אם זה מיליון דולר, זה סכום שמשנה לבן אדם כן את החיים, הוא יכול ללכת ולקנות עם זה בית, זה כבר...
אלא אם הוא גר בתל אביב, ואז הוא יכול לקנות חלב במשך חצי שנה.
נכון, נכון.
אבל אם אתה גר במקום שהוא לא תל אביב, או טוקיו, או סן פרנסיסקו, זה עלול לשנות לך את החיים, כן.
רק במובן שאתה יכול, אם זה לקחת משכנתה, ולקנות לעצמך בית, והחיים שלך יהיו קצת אחרים, זאת אומרת, לא חייב אתה יודע, שהדבר הזה יהיה שינוי חיים מן הקצה להקצה, כן. אבל זה כן דבר גדול שקורה לבן אדם, ותחשוב על זה, הרי אם הוורדל הזה היה ממציא בבית פטנט, אתה יודע, איזה משהו מאוד פטנטי כזה.
נגיד את הפלאבר, הוא היה מגלה את פלאבר.
לא, דווקא חשבתי, בגלל שקראתי את הספר סטוקהולם של נועה ידלין, יש שם ממציא שהמציא המצאה אפקטיבית, אבל של פותח שקיות, נכון? תמיד קשה לפתוח את השקית זבל, כן, כי זה נורא מעצבן, אז יש מין כאילו מין, אתה מכניס מין, יש לך תלוי במטבח מין כזה, מין וו כזה, ואתה מצמיד את השקית וזה פותח אותה.
מצחיק, כמו שבגארדן סטייט יש את הסיילנט ולקרו, הוא שממציא את הסקוט שלא עושה רעש.
אז זהו, אז אני אומרת, אם נגיד היה מישהו ממציא את הפותח שקיות הזה, כן? סנו היו קונים את זה ממנו בשני מיליון דולר, הוא היה מאושר,
לא, סנו היו הורגים אותו, ואפילו לא הורגים אותו, הם היו שולחים מישהו להסתכל לו, שולחים, קונים את NSO, שישלחו לו פגזו, ומעתיקים את זה ועושים את זה בין לילה לבד.
בסדר, אבל נגיד שהם לא היו יכולים, והוא היה מפרסם את זה לפני זה באינטרנט ובטוויטר. הוא היה מוכר את זה בשני מיליון דולר, הוא היה, זה היה דבר מטורף.
נכון.
הוא היה בן אדם מאושר.
נכון.
אבל לא, זה משחק. כלומר, זה הייטק, זה במחשב, זה משהו אחר לגמרי, זה סכומים אחרים לגמרי, ויש פה כבר כאילו מין איזה הטרפה עצמית של התחום הזה כלפי עצמו, שהוא יוצא מכלל שליטה. כאילו, זה באמת לא נורמלי, ואנשים גם, אתה יודע, אפילו המוטיבציות של אנשים מתלכלכות, זה שאנשים, אתה יודע, ממציאים נגיד משחקים או חברות, רק כדי שיקנו אותן בסוף. זאת אומרת, הם אפילו לא רוצים לעשות את זה for the sake of the thing itself. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מעוות שקורה וצריך לשים אליו לב.
אז אני, דווקא זה מצחיק שאת לוקחת את הכיוון הזה, אני ראיתי בתוך הסיפור הזה משהו אחר לגמרי, כי אני חושב שמשחקים באופן כללי הם באמת מין כזה... הם ממש שזה ארטיפקט חברתי, כן? זאת אומרת, איזה משחק משחקים, איזה משחקים מצליחים, זה תמיד אומר משהו דווקא לא בקטע הגיימינג, כן? זאת אומרת, כאילו, משחקים זה ממש מוסד, לא יודע, עתיק כמו השפה, כאילו, כן?
לגמרי.
כן, ולכן אני חושב שיש משהו נורא מעניין באירוע הזה ביחס באמת לעידן שאנחנו חיים היום, כי יש פה לתחושתי מאמץ מאוד 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 גדול, גם של הניו יורק טיימס וגם שלו, להציג את כל הדבר הזה כמין האינטרנט הטוב, כן? זאת אומרת, האינטרנט שבו בן אדם, עם קצת ידע בתכנות, יכול לבוא עם רעיון ממש טוב, לעשות אותו, עולה לו 100 דולר בחודש, לתחזק את השרת של הדבר הזה, ויכול לעשות משהו שיהיה ויראלי, ואז למכור אותו. וכאילו, למי הוא מוכר את זה? למוסד הכי, כאילו, אליטיסטי של אמריקה, שאמון על, כאילו, good games, כן? good language games, שהם גם אינטליגנטים, כן? זה משחק במובן הלא, את יודעת, 888 וכל העולם הזה, זה לא עולמות הימורים, כן? זאת אומרת, זה משחק במובן שקוראים לך לחשוב, ואני חושב שזה נורא מעניין בהקשר שכאילו, מין, הניו יורק טיימס, שהוא באמת, בסופו של דבר, הוא סוכן אידיאולוגי, הוא לא רק עסק, כן? סוכן אידיאולוגי, והוא בעצם, אפשר לחשוב על הקרוסוורד פאזל הזה, קצת כמו 20 שאלות של הארץ, כן? והניו יורק טיימס, הוא באמריקה, הרי באנגלית, אין האקדמיה ללשון, והניו יורק טיימס ביחד עם AP הוא בדיוק בעולמות האלה, זאת אומרת, הם בעצם מין שומרי הסף של השפה הגבוהה האנגלית, ולכן כל כך חשוב להם הבעלות על הקרוסוורד פאזל, כי זה מסמן אותה בדיוק
כן, זה בטח
שאלות...
לא רכישה אסטרטגית שתכניס להם כסף,
בדיוק,
זאת אומרת, זה
כן.
לא...
יכול להיות שגם קצת זה יביא קליקים לאתר,
הם לא פייסבוק לא... שצריכים לאכול את המתחרים.
בדיוק, אני חושב שזה המקום האידיאולוגי שזיהיתי פה, ופעם ראשונה ברמה ה-explicit, כן? זאת אומרת, הניו יורק טיימס רוצה להישאר בקאטינג אדג' של המשחקים של החכמים, כי זה הבייס שלו, אבל בכלל הוא גם רוצה להיות שותף לתוך משהו שמציג את האינטרנט כדבר טוב. שבו a smart guy with a laptop and a great idea.
לא, זה גם מוצג כ-love story.
נכון, בדיוק, וגם הוא בהודעה שלו, זה מה שרציתי לקרוא מקודם, שההודעה שלו היא כאילו, הוא כאילו, I trust my project with the New York Times, וברעיון שהוא נתן ל-Time magazine, הוא אמר כאילו, it's just one of those things I wanted to exist in the world, and that's why I created it. ושאתה מסתכל על ההיסטוריה של הבחור הזה, אתה רואה שהוא כאילו מין, הוא כבר פעיל באינטרנט הרבה זמן, נגיד,
כן, הוא היה ברדיט.
כן, הוא היה פעיל ברדיט, ושם הוא עושה דבר שנקרא Place, שבו זה היה מין מוזאיק ענקי כזה, כמו The Million Person Homepage, וכל מיני כזה פרויקטים של פעם, שכל אחד יכל לצייר איזה פיקסל או whatever. ואני חושב שהוא נורא מושקע באיזה מין אינטרנט של פעם, ואני חושב שהניו יורק טיימס גם נורא מושקע בזה. כי לדוגמה, מה שאמרת, עניין הבעלות הוא שאלה נורא מעניינת. כי באמת, בסופו של דבר מדובר פה ברעיון, כן? ובעצם אין שום חסם, זאת אומרת, בעצם הניו יורק טיימס שילמו על משהו שהוא בעצם רק לתת קרדיט. כי הרי יש להם שם, זאת אומרת, אפשר לקחת את המתכנת הכי זוטר בעיתון ולהגיד לו, תקשיב, Wordle, סבבה, מחר ב-4, ויש גרסה מחר ב-4 שעובדת פצצה. אבל הניו יורק טיימס כמוסד שבנוי לתת כאילו, את יודעת, קרדיט במובן הישן, זאת אומרת, שלהגיד, לדווח לראשונה בטה-טה-טה, למרות שאת זה הם לא עושים, אבל כאילו מין, סתם, אני אומר, כדוגמה של כאילו מין, הרי הנאורות, המהפכה המדעית של הנאורות בנויה בין השאר גם על מתן קרדיט. המהפכה האקדמית היא זה שבן אדם יודע להגיד של מי הרעיון מסוים ואיפה הוא התפרסם בתאריך מסוים. ניוטון גילה את זה בתאריך הזה, והוא דיבר על זה בתאריך הזה, וזה הטקסט שבו זה מתפרסם. אז הניו יורק טיימס בעצם עושים פה פעולה אידיאולוגית דומה, הם אומרים, המשחק הזה שייך לבן אדם הזה ואנחנו קונים את זה ממנו, בזמן שהם יוכלו לדפוק אמזון ולבנות גרסה משל עצמם, אבל הם לא רוצים, כי הם גם מושקעים אידיאולוגית בסיפור הזה על האינטרנט הטוב, שיש גם דברים טובים. לפעמים יש בחור עם רעיון ממש טוב, שבונה לבת זוג שלו משחק, וזה פשוט מצליח מעבר לכל דמיון שלנו.
זה באמת טוב.
נכון, זה באמת טוב, ואני גם מאמין, ויש משהו נורא מעניין בזה, שכאילו מין, יכול להיות שהוא גם, באותו מידה שהוא קיבל אינסוף הצעות אחרות, יכול להיות שהוא גם לא קיבל אף הצעה, וכבר מין, לא יודע, כל מיני תאגידים סינים כבר כאילו מייצרים גרסאות ג'נריות של זה, שמופצות באפליקציות הסיניות, וכולם משחקים את זה כבר, זה, זאת אומרת, ניו יורק טיימס עשו פעולה אידיאולוגית, אין שום משמעות לבעלות על הדבר הזה, באמת, אין פה טכנולוגיה, מה, הוא בנה אגרגטור של מילים עם 5 אותיות, כאילו, זה כלום, זה תרגיל בשנה א' תכנות בטח, המשחק הזה. כל הדיונות זה הרעיון, והרעיון בסופו של דבר,
לא, א', הוא עשה הרבה,
יש קהילה כבר מאוד פעילה,
לא, הוא עשה הרבה מבחנים למילים, זאת אומרת, הוא לקח הוא מצא שיש, זאת אומרת, שאתה יודע, שהאינטרנט יכול לייצר לו בעצם 12,000 מילים של 5 אותיות באנגלית, שזה כנראה הסכום שיש, שזה לא בעיה למצוא, אתה לא צריך לעשות כלום, זה באמת אלגוריתם שעושה סקרייפינג, כן?
בקראי מתוך כאילו...
כן, כן, אז יש לך 12,000, ובעצם הוא פיתח משחק נוסף בשביל הבת זוג שלו, שהיא הייתה צריכה לעבור דרך משחק שהוא בנה, שזה נורא חמוד, על 12,000 המילים האלה, ולסמן איזה מהן היא מכירה. וככה הוא צמצם את זה ל-2,500, שזה המאגר שיש כרגע בוורדל.
מדהים.
שכל יום מן הסתם מתמעט, אבל זה מספיק לכמה שנים.
כן, בטח, ואז אתה מתחיל.
אבל אז כן, יש פה כן עבודה שנעשתה, דרך עבודת תכנות אחרת גם.
זה רעיון, זה מה שאני מנסה להגיד, זה רעיון יותר מטכנולוגיה, ברור שיש פה טכנולוגיה, אבל זה לא פגסוס, כן, זה לא שהוא יודע מה האקספלויט לאייפון, כן? זה רעיון, ובקלות אפשר למחזר את זה ולשחזר את זה, בעובדה שזה גם קרה.
נכון, נכון. אותי בעיקר מעניין שהוא עצמו לא הלך למקומות של למסחר את זה, זאת אומרת, נורא בקלות למשל, אז זה מה שלפחות אני הייתי עושה, וזה מה שישר חשבתי לפני שהטיימס פרסמו שהם קנו את זה, זאת אומרת, למה הוא בעצם לא נותן אופציה בתשלום של כבר להגיע למילה הבאה?
כן, אני חושב שזה, למה הוא נותן פרימיום בעצם?
בדיוק, זאת אומרת, למה שלא, אולי אנחנו נורא חושבים בכלכלת מנויים, כי זה, אולי זה קצת במקרה העולם שלנו, אבל הוא יכל בצורות שהן גם הרבה פחות, נגיד, מלוכלכות, אם זה היה לו בעיה אם זה מפרסומות, שזה גם אפשר לסנן וזה לא בהכרח רע, נגיד, אתה יודע, לחכות 30 שניות כדי לראות את הפרסומת, כדי, לא יודעת, לקבל את המילה.
כן, אבל אתה מרוויח פאקינג מד מאני אם הוא עושה את זה, הוא כנראה לא רוצה להתעסק עם זה.
שוב, אם כבר אנחנו ב10 מיליון משתתפים ביום, אתה יכול להתחיל לנהל את הדבר הזה, לעשות קהילה, לעשות דברים אחרים עם המילים, לא יודעת, זאת אומרת, אפשר לעשות עם זה המון המון דברים, אני בעיקר הופתעתי שהוא לא עשה את זה, הוא כנראה באמת לא רוצה בכלל להתעסק בזה, והוא מעדיף להעביר את זה הלאה, ובאמת מעדיף בצורה התאורה הזאת, שפשוט שזה יהיה בעולם, ולשחרר את זה, שגם זה בעיניי מכובד, זאת אומרת, החוסר מוכנות לשחוט את הלימון הזה, ופשוט להגיד, אוקיי, עכשיו זה קיים, הם קנו את זה, אני מכבד את המוסד שקנה את זה, עשיתי כן משהו טוב, שמרתי על התואר שלו, וזה על השם שלי, כאילו יש לו את הגאווה הזאת שזה בשמו, וזהו.
כן, כן.
אוקיי, ולנושא האחרון שלנו היום, לא היה אפשר להתחמק, ניסינו בשבוע שעבר לא לדבר על זה, אבל ההיסטריה לא שכחה, ולכן אנחנו נאלץ להעלות את זה הפעם, והנושא הוא כמובן אתי קרייף. אני אעשה הצגה קצרה של זה, למי שאיכשהו לא נחשפה לבוננזה התקשורתית הזאת.
על המין בתמורה למינוי, קשר בתמורה לקשר. נכון, יש כמוני כותרות כאלה?
כן, לא, הפרשה באופן גלוי קרויה פרשת מין תמורת מינוי, אני חושבת שגם המשטרה כבר ימצאת את הטרמינולוגיה הזאת.
אני שמעתי שעורך הכותרות בידיעות אחרונות בכה מרוב אושר שזה קרה.
וואו, וואו.
הוא לא האמין.
איזה כיף, כמה שינויי פונטים אפשר לעשות, וכמה באמת וורדלים מופלאים. אוקיי, אז אתי קרייף היא בעצם הייתה תובעת משטרתית מזרחית מהפריפריה, עם חלום גדול להיות שופטת מילדות, ראתה אלי מקביל וכו וכו. בשנת 2013 היא התחברה עם אפי נווה.
ואז ראש לשכת, מחוז תל אביב, עוד לא ראש הלשכה.
בדיוק, ראש מחוז מרכז בלשכה של עורכי הדין, והיא באותם ימים בדיוק הגישה בקשה למועמדות לכהונה כשופטת. זה היה המקום של שניהם באותם ימים. התחיל ביניהם קשר, כפי שהיא הגדירה...
אינטימי, נכון?
לא, לא, חברים מיני.
חברים מיני, נכון, נכון.
איפה אתה? מה אינטימי? אתה לא בטוויטר, אה? הרבה הרבה בדיחות היו על החברים מיני הזה.
והנטל הראיות, אבל נגיע לשם.
להרים את נטל הראיה, בסדר. שנתיים אחר כך נווה מונה ליושב ראש לשכת עורכי הדין, תפקיד מאוד מאוד גדול, וקרייף ביקשה ממנו שיברר מה קורה עם הבקשה שלה. מהר מאוד היא טיפסה במעלה השלבים של התהליך הזה, ולמרות שהיא קיבלה ציונים נמוכים בקורס ההתאמה, היא הפכה לשופטת בית משפט השלום מרכז.
כן. בנתניה, אני חושב, היא הייתה.
כן,
עכשיו... אני חושב שפשוט, מה שחשוב לציין למי שלא יודע, זה שאפי נווה, שנספר שנייה מי הוא ומה הקשר לו סיפור, במובן היותר מושחת של המילה, אפי נווה הוא בעצם, זאת אומרת, כן נציג לשכת עורכי הדין, יש להם קול. בוועדה למינוי שופטים. זאת אומרת, יש שם נציגים, יש שם שופטים, יש שם נציגים ממשרד המשפטים, יש שם נציגים של השר, יש שם נציגים של האופוזיציה, ויש שם נציגים של הלשכה. אז הוא כן, יש לו כאילו איזשהו סווי שם.
לא רק לא. אז מה שקרה משם זה שבאיזשהו שלב, עדס שטייף, הכתבת, הצליחה להשיג טלפון ישן של אפי נווה, דרך הגרושה שלו, לא חשוב, היא פרצה אליו, ואז הגישה אותו למשטרת ישראל, בתמורה לחסינות מעמידה לדין, כי זה דבר שהוא לא חוקי לעשות אותו, זאת אומרת, היא העבירה את המידע ונתנו לה חסינות תמורת הדבר הזה, וב-2019 נפתחה חקירה בנושא, שבמהלכה קרייף מחקה אס-אמסים, שביניהם התכתבות מאוד מאוד קרובה עם משה כחלון, שבזמנו היה שר האוצר וחבר בוועדה
למינוי שופטים.
לבחירת שופטים, yeah. מספיק להגיד איתי דברים, דיברנו על זה. בסוף החקירה הזאת ניתנה לה בעצם בחירה אם להיות מועמדת לדין או לפרוש מכס השיפוט, והיא בחרה לפרוש, וזה כבר קרה באמת ב-2019-20. ובעצם השבוע התפרסם ראיון איתה בעובדה שהיא מוציאה הכל החוצה, מאשימה הרבה הרבה מאוד אנשים אחרים במה שקרה לה, מה שבעצם היה עיריית הפתיחה לאיזה קריירה חדשה שהיא משיקה האישה הזאת, זאת אומרת מאז היא באמת מדלגת מאיילה חסון לניב רסקין, וכבר יש לה חיקוי בארץ נהדרת, והיא כבר פותחת משרד משלה, והיא כמובן מתפקדת לליכוד, אבל נעזוב שנייה את ההתקדמות המטאורית שלה, ואת זה שזה בעצם כנראה היה, אתה יודע, ראיון מאוד מחושב בשביל להזניק קריירה חדשה, ונתמקד רגע בתוכן הראיון.
כן, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, יש פה שתי דברים נורא 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 מעניינים שקורים ברקע, שהיא באמת, אחד כבר נגעת בו, והוא הסיפור של הדש טייף. זאת אומרת, בעצם הסיבה שהיא מפוטרת או בעצם הסיפור שלה נחשף, זה כי בעצם יש חיסול פוליטי של אפי נווה. עכשיו, אני אגיד משהו שהוא דעה לא פופולרית, שהיא גם, זאת אומרת, גם בן אדם מושחת יכול לעבור חיסול פוליטי. זאת אומרת, זה שאפי נווה היה בן אדם מושחת וראש לשכת מאוד נגוע, שעשה מלא דברים רעים, נגיד להבריח את הבת זוג שלו לחול, בלי שיחתימו להם את הדרכון, ו-among many other things, לא אומר שלא היה פה ניסיון לחסל אותו, והכוונה בניסיון לחסל אותו היא שמופיע בידיה של, זאת אומרת, דש פטייף היא כתבת מאוד טובה, אבל היא גם ידועה בקשריה במשטרה, מופיע אייפון, שבתוכו יש תיקייה שנקראת Really Incriminating Evidence, Please Click Here. עכשיו, הגרושה לכאורה מביאה את זה לדש טייף, והדש טייף, והגרושה אומרת לה, אני לא יכולה לפתוח את זה. אם תפגישי אותי עם פצחן, מישהו שתדע לפתוח את ה-SMS'ים האלה, אנחנו, את הטלפון, אנחנו נוכל להשתמש בהם. ככה דש טייף עושה, ואז היא מביאה את התחקיר שהיא חושבת שיהיה פצצה לאורך שלה, ואז אורך לה מסביר לה שלמרות שאולי לפעמים זה מרגיש שהיא עובדת בשביל משטרת ישראל, היא לא באמת עובדת בשביל המשטרה, ויש משהו שנקרא עיתונאות, ואתה לא יכול לפרוץ למישהו לטלפון לקבל מידע. מי שזוכר, רופרט מרדוק ועוזריו עשו דבר מאוד דומה לפני כמה שנים, בשעוריה אחד מהענקיות של התקשורת הפוליטית הבריטית באשר הם, שפשוט ריגלו לאנשים. עיתונאי לא יכול להשיג מידע באופן הזה, כן? ומש, מי יכול להשיג מידע באופן הזה? שבקניקים. זאת אומרת, ואז בעצם הדי שטייף עושה פעולה שהיא פעולה שבקניקית, שיש לה גם בסיס בעיתונות, שנקראת הלבנה. היא לוקחת את המידע הזה ואומרת, אני רוצה לפרסם את התחקיר הזה no matter what, מה נעשה? הולכת בעצם לפרקליטות, מביאה להם את הדבר הזה, כאילו יש דיל של חסינות בשבילה, אפילו שזה לא באמת הסיפור פה. הסיפור פה הוא זה שמהרגע שהפרקליטות חוקרת את זה, אפשר לייחס הכל לחקירת הפרקליטות. והדה שטייף לא גנבה חומרים, אלא היא פשוט כותבת את מה שהפרקליטות חוקרת, כן? היא בעצם הלבינה את כל הדבר הזה, ובאמת הסיפור של אתי קרייף הוא איזה פסיק בתוך הדבר הזה, כן? כי באמת נחשפים שם גם שהיה לו איזשהו רומן או קשר עם אתי קרייף, ובאמת הקריירה שלה בעצם מחוסלת סביב הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לדבר גם על הטענות הפמיניסטיות של זה שהיא בעצם עברה סלאט שיימינג, אבל זה משנה. אני רוצה לדבר על משהו אחר. הטענה שלה בסופו של דבר די צודקת. זאת אומרת, היא עולה לשידור ואומרת, נגיד שכל מה שאני אומרים שהוא נכון, נגיד שחפתי עם אפי נווה בשביל לקבל את המינוי הזה, נגיד אפילו היה לי רומן עם כחלון, למרות שלא היה לי רומן עם כחלון. אוקיי? בוא נניח שהיה לי את הרומן הזה, כן? למה אתם באים אליי? כחלון? פעל? בניגוד עניינים? בשביל למנות אותי? אפי נווה אמר למישהו למנות אותי, והבן אדם הזה אשכרה מינה אותי? למה אתם באים אליי, כן?
אז אני רוצה לענות לך.
טוב, אתם תפספסו דיון מרתק על אתי קרייף, שבו
דיון שלא לומר ויכוח קטן שקרה פה סביב הדבר.
והיפוך תפקידים, זה הפתיע אותי שהיה דווקא בעמדה כאילו
לא לספיילר, לא לספיילר, אל תיתן להם יותר מדי.
ברק אני לפרנקו.
קרלי בלב.
ביי. קרלי בלב. קבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן, לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות, בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת, אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים, לשירותים. זה לא יקרה, זה לא יקרה.